אתם מאזינים לכאן הסקטים. כאן הסקטים. הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
שלום לכם, אתם על כאן תרבות, לי קוראים נדב הלפרין, ולתוכנית שאתם מאזינים לה ממש עכשיו קוראים אש זרה, ואת האש היומית שלנו שעשויה כהרגלנו הטוב, מילים וניגונים, אנחנו נבהיר מתוך הזמן שבו אנחנו נמצאים, וזהו היום שהוא יום י' של חודש יער לשנת תשפ"א, פסח שני, אותו בעצם מאורע שבו מי שלא יכול היה להקריב את קורבן הפסח בפסח במועדו, בפסח הראשון, שהוא הופך להיות ראשון רק ביחס לשני, יוכל לשוב ולהקריבו ביום הזה. וזו הלכה שמקראית בעצם נוצרה מזעקתם של בני האדם שאמרו למה ניגרה? כן. למה לנו לא ניתנת הזדמנות להקריב את קורבן הפסח? לא רצינו שלא להקריב אותו, לא היה ביכולתנו, והציווי העליון משתנה, וזה דבר שהוא מעניין מאוד. יש לאדם הזדמנות שנייה בעולם, גם הזדמנות שנייה, ומן הצד השני, גם יכולת להשפיע על דבר מה שנראה שריר ואטום וקיים, שרירותי אפילו. כן, הצו האלוהי, איך יוכל האדם הקטן לשנות את הצו האלוהי? אנחנו חלק ממסורת שאומרת, האדם יכול לשנותו. יש לו אפשרות לחזור בו, אז אני מאמין שעוד נקדיש בתוכניתנו אש זרה זמן להביט ביום הזה בפסח שני ובמשמעותו ובמה שלאורך ההיסטוריה ניסו לשאוב ממנו, להגיד עליו או ללמוד ממנו, לקחת ממנו השראה. אבל היום אנחנו נפליג דווקא לארצות הברית של אמריקה ונתרכז בתאריך הלועזי של היום הזה, היום ה 26 של חודש אפריל שנת 2021. אנחנו נחזור למעשה יותר מ-100 שנים אחורה בזמן אל המאה ה-19, מפני שזהו היום שבו ג'ון וילקס בות, זה השם, זה אחד השמות החשובים בהיסטוריה האמריקנית, נורא כאשר הוא מנסה להימלט מהסם בווירג'יניה שבו הוא הסתתר. ומדוע הוא היה צריך להסתתר? מפני שהוא היה האדם שירה 11 ימים לפני כן, בתיאטרון בוושינגטון, בנשיא ארצות הברית של אמריקה, אייב לינקן, אברהם לינקולן, כמו שאוהבים לכנותו פה בארץ, ובכל פעם, בכל תוכנית, ואני לא אפסיק עם זה, אני אומר, אנחנו צריכים לומר אברהם לינקן, כי כך שמו היה נאמר בפי מי שהיו קרובים אליו, וכך צריך להגות את שמו באמת. אייב לינקן, הנשיא, משחרר העבדים, מי שיצא למלחמת האזרחים, ונראה היה שהוא מנצח בלגמרי, ב-1865, נרצח בידי ג'ון וילקס בות. ולמעשה אנחנו לא מקדישים היום את המסע שלנו לנשיא, למורשתו, להישגיו, למנהיגותו, לסמליות שבדמותו, אלא דווקא לדמותו של הרוצח. זהו יום הליכה מן העולם דווקא של הרוצח, של אותו ג'ון וילקס בות, שהוא סמל אמריקני, הוא סמל בתרבות האמריקנית, הוא המתנקש הראשון, לא היו לפניו אחרים, בנשיא אמריקני. ולכן צריך לדבר עליו, ואם נגענו בפסח ראשון, פסח שני, הרי שהמעשה שלו הוא מעשה שתודעתית, וגם בפועל לא הייתה לו אפשרות להתחרט עליו. הוא לא עמד למשפט, אלא הוא היה מהאנשים שהאמירה לגביהם היא שאתה רוצה לתפוס אותם חיים, אבל בסופו של דבר זה dead or alive, והוא נתפס dead בידי כוחות צבא ארצות הברית של אמריקה, אותו רוצח הנשיא. אני רוצה לציין כפתיחה למסע שלנו, שכמובן יתחיל מסיפור המעשה שהיה באמת, סיפור רציחתו של אברהם לינקן, בציון עובדה מסוימת שנוגעת לאחד מגיבורי תוכניתנו המשורר וולט וויטמן. וולט וויטמן, שיש רבים שיראו אותו בתור המשורר הלאומי של ארצות הברית של אמריקה, אם אפשר לקשור כתר כזה באופן נצחי, כלומר מחוץ לעובדה שבארצות הברית של אמריקה יש משוררים לאומיים כתפקיד שאתה נבחר אליו. בוחרים אותך, יש גוף שמוסמך לעשות זאת, ובעצם המושב הזה של המשורר הלאומי הוא דרך להעלות משורר מסוים על נס, אבל וולט וויטמן הוא משורר לאומי לתמיד עבור אנשים מסוימים, ועבור רבים הוא המשורר הגדול ביותר של האמריקניות, המגדיר של האמריקניות, אפילו המשורר האמריקני הראשון, לא מבחינה כרונולוגית, היום שוררים אמריקנים לפניו, אלא המשורר הראשון שהשירה שלו היא לא איזשהו המשך לשירה הבריטית, אלא היא שירה אמריקנית באמת. וולט וויטמן, בן זמנו של לינקן, הוא כתב שתי אלגיות, שני שירי הספד בחייו, הוא כתב יותר מזה, אבל אני אציין שניים. האחד ליוניוס ברוטוס בות', זה השם. ג'וניוס ברוטוס בות', אם אנחנו באים לבטא זאת באנגלית. אביו של אותו ג'ון ווילקס, אביו של רוצח הנשיא לינקן. כי הג'וניוס הזה היה אחד השחקנים הגדולים בתיאטרון האמריקני, היה נחשב אולי לבחיר שחקני התיאטרון האמריקני, גם לנו בתרבות העברית, אוהבים להצמיד לכל מיני שחקנים ושחקניות, הגברת הראשונה של התיאטרון וכולי, אז הוא היה האדון הראשון של התיאטרון האמריקני בחייו, וכשהוא נפטר מן העולם, וולט וויטמן כותב לו הספד. והוא כותב עוד הספד נוסף, שיהפוך להיות השיר המפורסם ביותר שלו. Oh, Captain, my Captain, הוא רב חובל קברנית שלי בתרגום המפורסם של נעמי שמר. וזה ההספד ללינקן. כלומר, וולט וויטמן מוצא את עצמו, כותב הספד למי שהוליד את ג'ון ווילקס בות', ולמי שנרצח ואיבד את חייו על ידי ג'ון ווילקס בות'. כלומר, יש איזשהו מימד גורלי וסמלי בחיים של האדם הזה, שהיה בסך הכל בן 26, אותו ווילקס בות', בסך הכל בן 26. בן גילי שלי, זה לא להאמין. והוא היה שחקן, כמו אביו. הוא היה איש תיאטרון, מצליח למדי, מה שאפשר לו להיכנס לתיאטרון פורד, ביום ה-15 לאפריל 1865, 11 ימים כאמור, לפני שהוא עצמו מוצא את מותו, נפגש עם מותו מדי צבא ארצות הברית, נכנס לתיאטרון פורד, שבו מתארח הנשיא בא אל התיאטרון, לחלוק כבוד לתרבות האמריקנית, עם אשתו, מתיישב במושבי הכבוד, וג'ון ווילקס בות' היה שחקן צעיר מצליח בתיאטרון האמריקני, בעיקר בווירג'יניה, וירג'יניה המדינה שבעצם בשטחה נמצאת וושינגטון הבירה, הוא היה דמות מאוד מוכרת, כך שאף אחד לא העלה בדעתו שיש איזושהי בעייתיות בעלותו לכיוון המקום שבו הנשיא יושב. הוא דמות מן האליטה, מן הבוהמה, וזה מה שאפשר לו ללכת על אותו תא כבוד שבו יושב הנשיא לינקן, ולראות בו, ולסיים את חייו. ומדוע הוא מסיים את חייו של הנשיא לינקן? התשובה לזה היא תשובה פשוטה כאשר מסתכלים על הנקודה בהיסטוריה. מפני שהנשיא לינקן הוא מחולל למעשה מלחמת האזרחים, אפשר לומר שזו הייתה מלחמת אין ברירה, אבל הוא מי שמנהיג את צבא ארצות הברית מול צבא הקונפדרציה, את היאנקיז, מול הדרומיים, במלחמת האזרחים. רק אתמול שמענו כאן את ליבון הלם שר על התחושות בצד הדרומי, על ההפסד הגדול במלחמת האזרחים. ב-1864 כבר, אותו ג'ון ווילקס בות', שהפך להיות, אף על פי שהוא נולד בצפון, ושלא היו לו שורשים דרומיים בכלל, ואנחנו עוד נעסוק בזה, הוא הפך עם הזמן להיות מה שנקרא Southern Sympathizer. Sympathizer, ואתם תסלחו לי על מבטא האנגלית הרעוע שלי, כלומר הוא סימפט את הדרום, הוא סימפט את אורחות חייו, הוא תמך בהמשך העבדות, הוא תמך בצבא הקונפדרציה, ועם הזמן התמיכה הזאת שלא נעשתה יותר ויותר נלהבת. וב-1864 הוא נפגש עם קבוצה של מי שמחזיקים בעמדותיו שלו, שתומכים בדרום במלחמת האזרחים, והם חושבים על דרך להביא לניצחון הדרום, אף על פי שהתמונה נראית קשה, ובידי צבא ארצות הברית, בידי צבאו של לינקן, יש הרבה מאוד שבויי מלחמה, חיילים מצבא הדרום, מצבא הקונפדרציה. בא להם רעיון. הם יחטפו את לינקן, את נשיא ארצות הברית, הם יוציאו לפועל תוכנית קשר לחטיפתו, הוא יחטף, ואחר כך הם ישתמשו בו כקלף מיקוח על מנת לשחרר את כל השבועים מצבא הדרום שיוכלו לשוב להילחם. זה לא היה רק רצון לשחרר את השבועים כי יושבם בשבי זהו דבר לא מוצדק, אלא על מנת להצליח לנצח במלחמה הגדולה. אבל ב-1865, כשהם כבר עמוק בתוך הרצון לגלגל את התוכניות האלה, המלחמה הופכת להיות יותר ויותר גמורה, מוכרעת. צבאו של לינקן, צבא ארצות הברית של אמריקה, מנצח את הקונפדרציה. הכל עבוד מבחינת הדרום. וכאן, ג'ון וילקס בוס שלנו משנה את תוכניותיו. הוא מחליט לקחת את הצעדים שלו קדימה. הוא יודע שהוא כבר לא יוכל להשתמש בקלף הזה של שחרור השבועים הדרומים על מנת להטות את הקו במלחמה, המלחמה נראית גמורה, לכן הוא יפטר מלינקן, הוא ינקום את נקמת הדרום, וזה מה שהוא באמת עושה. הוא יורה בלינקן מטווח קצר מאוד, והוא גם צועק צעקה מפורסמת, סיק סמפרה טירניס, כך תמיד לרודנים, בלטיני צעקה שמיוחסת מרקוס יוניוס ברוטוס שרצח את יוליוס קיסר. כלומר, הוא רואה בלינקן רודן שקפה את הערכיו על הדרום. יש טענות שהוא גם צעק שהמעשה שלו הוא עבור הדרום. בזה אי אפשר להיות בטוחים. המילים בלטינית שהוא צעק, הם היו מילים שנשמעו בידי רבים. ואגב, היו מילים מאוד מפורסמות בתרבות האמריקנית, שכולה יצאה כל הזמן נגד רודנות, כן? הרי ארצות הברית קמה כדי לצאת נגד הרודנות של המלך האנגלי. זה היה המוטו של מדינת וירג'יניה שבה וושינגטון נמצאת, סיק סמפרה טירניס, כלומר, כך תמיד לרודנים. זה מה שהוא עושה, ואחר כך, במסלול מילוט מוכן מראש, הוא יוצא עם חבריו, עם חבר אחד שלו בשם הרולד, בעצם למסע שאמור להביא אותם בסופו של דבר לדרום, להתקדם לאורך נהר הפוטומק, למצוא לעצמם מחסה, והם בורחים, הם יודעים שכרגע ירדפו אחריהם כל כוחות צבא ארצות הברית, והם יוצאים למסע של בריחה, שהוא מסע מתוכנן, הם יודעים בכל שלב באיזה בית נמצא מי שתומך בדרום ותומך בתוכנית שלהם, יוכל לארח אותם. התוכנית הזאת משתבשת לגמרי, מהר מאוד. קודם כל, כי ג'ון וילקס בוס שלנו שובר את הרגל, וזה הופך את היכולת שלו להתנייד להיות קשה הרבה יותר, וגם כי חלק מן החברים שהיו אמורים לעזור להם בהימלטות, עוזרים בדרך כזו או אחרת, אבל הם גם תופסים רגליים קרות, הם אוחז בהם פיק ברכיים משמעותי, כי בסופו של דבר הם יודעים במה הם יואשמו, אם ידעו שהם סייעו לרוצחו של נשיא ארצות הברית. בתום המסע הזה, שאגב, ברגע מסוים בו מוצא את עצמו ג'ון וילקס בוס, שרצח את לינקן משחרר העבדים, מתחנן לעבד משוחרר בווירג'יניה, שייתן לו מחסה, אחר כך גם מעניים עליו בכוח הזרוע, אבל הצחוק הגורל המסוים שיש ברגע הזה, הוא מוצא את עצמו באסם בווירג'יניה. ובאסם הזה הוא מתחבא, ואחד ממי שסייעו לו בדרך, איזשהו חייל לשעבר מצבא הקונפדרציה, שלכאורה סייע לו לברוח, הוא נתן טיפ, הוא נתן רמז לכוחות וארצות הברית, איפה ייתכן שווילקס בוס נמצא. ווילקס בוס וחברו נתפסים באותו אסם בווירג'יניה שבו הם ישנים, על מנת להוציא אותם מן האסם, מעלים את האסם באש, הוא בורח החוצה ונורא, וכך הוא מסיים את חייו. וצריך לומר שסיום חייו, שיש בו מידה רבה של צדק, הוא לקח את חייו של לינקן, והוא עשוי היה להיות מסוכן גם לאחרים, ובאמת הייתה לו תוכנית, לא ולחבריו, קונספירציה שלמה שהייתה אמורה לחסל תוך פרק זמן קצר את כל הדמויות השלטוניות, גם את סגן נשיא ארצות הברית ודמויות שלטוניות אחרות, כדי בעצם בבת אחת להקריס, אני אקרא לזה ככה, לגרום לכל מנהיגות הצפון, לכל מנהיגות ארצות הברית הרשמית לקרוס. הסיום שלו היה טרגי באופן אישי מבחינתו. כי הוא היה בטוח, הוא תכנן לעצמו שתי תוכניות. אחת, שתוכנית הבריחה שלו היא מאוד מסודרת, ושחבריו יהיו נאמנים לגמרי למטרה, מה שלא קרה. קרה בערך, אבל לא קרה כמו שהוא תכנן. וגם, שיראו בו גיבור. לא זה קרה ולא זה קרה. הוא ציפה שרבים יותר יראו בו גיבור, אבל הוא הבין שבעצם גם מישהו ציפה שיתמכו בו, רואים בו אדם שפל ונבזי. הוא לא הופך להיות הגיבור הלאומי שהוא רצה להיות. הוא היה שחקן, הוא חשב שזה יהיה תפקיד חייו האירואי, וזה הופך להיות תפקיד חייו הזדוני. הוא מבין את זה מהר מאוד עוד בעשרת ימי ההימלטות הללו, 11 ימי ההימלטות הללו. וגם שהנאמנות שהוא ציפה לה והתוכנית, כמו שהוא רקם אותה, היא פשוט לא הולכת, כמו שהוא תכנן. הגורל לא נענה לאדם, והוא לא מצליח, לא הוא ולא חבריו, להוציא את כל תוכניותיהם לפועל. בעתיד גם נדע שלחלוטין הצפון ניצח, במובן מסוים מרצחו של לינקן, רק נתן איזושהי רוח גבית למהלכים מסוימים בהיסטוריה, וזה מלמד אותנו שאדם לא יכול לשלוט לא בגורלו, והוא גם לא יכול לשנות לבד תמיד את גורלו של העולם. זה לא אומר שאין לאדם אחד השפעה, הייתה לו השפעה אדירה, הוא רצח את נשיא ארצות הברית, הוא שינה כל מיני מהלכים היסטוריים, מי יודע מה לינקן היה עושה. אבל המחשבה הזאת, שיש אדם, נשיא, משורר, סופר, רמטכ"ל, שאם תוציא אותו מן התמונה, אתה תמוטט רעיון, היא מחשבה לא נכונה. אי אפשר למוטט רעיון כלשהו, ומלחמה מהותית כלשהי, ערכית כלשהי, באמצעות אקדח.
Thank you.
Woke up this morning, got yourself a gun, or myself a gun, כל אחד יאמר זאת על עצמו. השיר שקוראים לו Woke up this morning, התעוררתי הבוקר, של אלבמה 3, אלבמה 3, זהו שיר הפתיחה של הסופרנוס, שמתעדת את חיי הפשע בארצות הברית של אמריקה, הסדרה, שיש שאומרו שהיא הסדרה הפופולרית, הגדולה ביותר, האפוס המשמעותי ביותר, ששודר בטלוויזיה מסחרית בארצות הברית של אמריקה, והנה, התרבות האמריקנית, האקדח מונח בה, והוא בסוף יורה. אנחנו כולנו מכירים את הציטוט שמיוחס לצ'כו, ואקדח שמונח במערכה הראשונה, עירה במערכה השלישית, הציטוט הזה מבוסס על אמירה קצת אחרת, אבל הנה זה קורה. זה קורה אפילו באמת במערכות. אנחנו מציינים בעצם את היום שבו נורא בעצם נרצח, אבל יותר נכון לומר הוצא להורג. רוצחו של הנשיא לינקן, ג'ון ווילקס בות', המתנקש בין ה-26 בנשיא אברהם לינקן, שברח במשך כמה וכמה ימים מבית לבית, בניסיון למצוא לעצמו איזושהי דרך להמשיך את חייו אחרי שהוא רצח נשיא, אבל אלה כנראה דברים שלא מצליחים היסטורית. כאשר רצחת דמויות כאלה, לא תוכל להמשיך בחייך הרגילים, אתה צריך להכיר בזה. ובהקרבה שאתה מוכן להקריב עבור זה, כן, אני כמובן לא קורא לאף אחד לעשות מעשה כזה, זה מעשה נורא וזה מובן מאליו. מעניין הוא שיש מי שראו בו, אגם שהסתכלו עליו כדמות נבזית וראה, בכל זאת איזשהו סמל להקרבה למען מטרה שהיא נעלה בעיניך. כשהמטרה הנעלה שלך היא מטרה נעלה נוראית, אני לא יודע אם זה נכון, כי דווקא מן היומן שלו, של ג'ון ווילקס בות' הצעיר, נראה עד כמה היה חשוב לו להיות גיבור. והשאלה איזה גיבור הוא יהיה, כבר הייתה אולי שאלה חשובה, אבל משנית לשאלת הגבורה העקרונית שלו. התהילה שתינתן לו אם הוא רק יהיה, מה הוא יהיה? מי שהוריד את הרודן. איזה רודן? לא אברהם לינקן, יוליוס קיסר. אמרנו שלאביו קראו ג'וניוס ברוטוס, לאביו של המתנקש בלינקן, לאביו של ג'ון ווילקס שלנו. קראו יוניוס ברוטוס, והמשפט שצועק ג'ון ווילקס בות', גם אותו כבר אמרנו, סיק סמפר טירניז, כך תמיד לרודנים, הוא המשפט שמיוחס למרקוס יוניוס ברוטוס, שרצח את יוליוס קיסר, שהתנקש בחיי יוליוס קיסר. כלומר, הוא בעצם רצה להידמות לאביו, רצה להידמות לדמות שעל שמה אביו קרוי, בעצם הוא רצה למלא איזה ייעוד שהוא חשב ש מחכה לו, הוא הפך להיות השחקן הראשי בסרט חייו, וכאן אפשר לראות את המימד התיאטרלי האדיר, הכמעט בלתי נתפס, לסרט, אתה לא תכתוב, כזה תסריט, שלינקן נרצח בתיאטרון, בוושינגטון. כלומר, ההצגה המשונה הזאת, הרי כל תחום הנשיאות, בכלל כל תחום השלטון וסמלי השלטון, יש בו צד של הצגה, תמיד. והנה בתיאטרון, בוושינגטון הבירה, כלומר יש נופח לאומי לדברים. שם נרצח לינקן בידי שחקן. ללמד אותנו שבמובן מסוים, להזכיר לנו אולי את המשל, שכולנו שחקנים בעולם הזה, וזה לאו דווקא דבר רע. במחזה החיים השאלה היא איזה דמות אנחנו בוחרים לשחק, ועד כמה אנחנו משפיעים על התסריט. זה נדמה כמשל או כמטאפורה, אבל לרגעים אלו ממש הדברים עצמם. הרגע שהוא, הייתי אומר, מאוד משונה אפילו, מעבר לעובדה שג'ון ווילקס בות', כי הוא היה שחקן מצליח, נתנו להיכנס לתיאטרון, ובתיאטרון הוא עושה הצגה שלמה, עם המשפט הנכון, בזמן הנכון, ברור שהכל מכוון לעיני התקשורת. זה מזכיר לנו שכבר אז, התחום הציבורי היה גם תחום בעל מימד תיאטרלי, כי אתה רוצה לשמוע מה יאמרו, מה הקהל יאמר, מה יכתבו אחר כך בעיתונים, זה כבר היה עולם של עיתונות. אבל מעבר לזה, מה הייתה ההצגה שבה צפה לינקן בתיאטרון פורד בוושינגטון, עד שהוא נרצח? קראו לה Our American Cousin, לא הצגה שנחשבת לאיזושהי יצירת מופת, להפך קומדיה כלילה, על האמריקני גס הרוח, שנפגש עם משפחתו, באנגליה, כלומר בנמל, נמל הבית, שם במקום שממנו באו, לארצות הברית של אמריקה, והוא האמריקני, כלומר זה שחי בטבע, זה ששחרר את הכבלים החברתיים והנימוסיים, הוא אמריקני פרוע, משולח רסן, והוא חוזר אל העולם הבריטי ואל האדונים והגבירות, הדיני המבא והנפש שבו. איזה אמריקני. מופרע. ועל זו, בזה הקומדיה הזו עסקה, ומה שמשונה ושוב סמלי, כמו עניין השמות, כמו מה שסיפרנו על וולט ויטמן, שכתב הספד על אביו של ג'ון ווילקס בוץ, ועל האדם שווילקס בוץ רצח, על לינקן, מה שמשונה הוא, שאותו ג'ון ווילקס בוץ, הוא היה מי שהוריו, עוד היו בעיני עצמם, ברגעים מסוימים קודם כל בריטים. הוא מי שקיבל חינוך בריטי לא פחות מאמריקני. הוא היה הזר, הוא היה בן דודנו הבריטי. בהצגה שמדברת על האמריקני הפרוע שהורס לבריטים העדינים, בא איזשהו בריטי, הוא סוג של בריטי עדין, ורוצח את הנשיא האמריקני. ובהצגה הזאת, בתיאטרון הזה, אנחנו כל הזמן חוזרים אליו. אבל אני לא אומר את זה כדי לזלזל במציאות, זו לא הצגה, אלו הדברים עצמם שקרו. אבל רק לזכור שכל אירוע כזה שאנחנו מספרים עליו, מעלים אותו שוב כשאני מספר עליו ברדיו, אנחנו בעצם מעלים הצגת תיאטרון רדיופונית, אנחנו מחזירים את הדמויות במידה מסוימת לחיים, נופכים בהם רוח חיים, ועכשיו השאלה היא איך אנחנו מספרים את המחזה, מה אנחנו לומדים ממנו? זו שאלה שכל הזמן אדם צריך לשאול את עצמו. תמיד, מה התסריט שיוצא עכשיו מהפה שלי?
אדם נולד שחקן אמרו את זה מזמן הוא משחק ומעמיד פנים והעולם במקן לכולם ואנו אנו אנו שחקנים אדם נולד שחק ומעמיד פנים והעולם במקל לכולם אנו 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 שחקנים צחוק על הפנים יש אנשים עם חיוך תמיד ישנם כאלה רוב הזמן בוכים כמו נמאס להם מהחיים ולא נדע אמת במשחקים אז למה לא נהיה יותר כנים ולא נדע אמת במשחקים אז למה לא נהיה יותר כנים אדם נולד שחקן אמרו את זה מזמן הוא משחק ומעמיד פנים והעולם במקל לכולם אנו 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 דבר תלויה רק לפעמים לא תהיה סופה יש מבקש תומך מתעלמים מפנים לעורף גם החברים אז איך נדע מתי להאמין יש אשליות אפילו בשירים אז איך נדע מתי להאמין יש אשליות אפילו בשירים אדם נולד שחקן אמרו את זה מזמן הוא משחק ומעמיד פנים והעולם במכה לכולם אנו 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 שחקנים
אמרו את זה מזמן. אדם נולד שחקן, אדם שחקן, הביצוע של זוהר ארגוב לשיר הזה, זוהר ארגוב, דמות פעלת צדדים אפלים בפני עצמה, אם אנחנו עוסקים בכל התוכנית הזאת בדמותו של המתנקש ונשיא ארצות הברית, ג'ון וילקס בוס. וכאן אני רוצה לומר דבר מה, שצריך לומר בשעה כזאת, שאלה שצריך להעלות בשעה כזאת, שמציינת את הזמן שחלף מאז, שהלך לעולמו, וואו, נשלח לעולמו, המתנקש בנשיא ארצות הברית, ב-1865, המתנקש ב-A. בלינקן. עד A. בלינקן היו 15 נשיאים לפניו, הוא היה הנשיא ה-16. מתוך ה-16, כלומר ה-15 הקודמים, אף נשיא לא נרצח, באף נשיא לא התנקשו. מאז לינקן, עד ימינו, עברו עוד 30 נשיאים, אבל בעצם בזמן שחלף מאז, היו עוד 3 התנגשויות. בנשיא גרפילד, בנשיא מקינלי, ובנשיא קנדי. והפער השנים בין ההתנגשויות נהיה מאוד, הייתי אומר, קטן. בין לינקן לגרפילד, 16 שנים, ואחר כך עוד 20 שנה בין גרפילד, ג'יימס גרפילד, לוויליאם מקינלי, ואחר כך בינו לבין קנדי 60 שנים, שזה הרבה זמן. אבל פתאום משהו שלפני כן היה מצומצם, לא קרה. בבת אחת קורה שוב ושוב, ולא רק זאת, אלא שיש ניסיונות התנקשות מאז. בכל נשיא מנשיא ארצות הברית, ויש ניסיונות שכמעט צלחו, כמו ניסיון ההתנקשות ברונלד רייגן, רונלד רייגן נורא, כמעט, זה העניין של סנטימטרים לכאן ולכאן, שחייו היו בסכנה, וזה היה 17 שנים אחרי 17-18 שנים אחרי ההתנקשות בקנדי. כלומר, אפשר להניח בבירור שההתנקשויות הללו יצרו איזשהו גל של פופולריות לרעיון של להיות מתנקש, לרעיון של התנקשות בנשיא. למה? כי אם אנחנו נחשוב על ג'ון וילקס בוס, אותו בחור בן 26, שהתנקש בנשיא ארצות הברית, ו-11 ימים לאחר מכן סיים את חייו, אבל הוא זכה בחיי נצח. הוא דמות שכל אמריקני מכיר, את דיוקנו, עסקו בו בסרטים, בספרים, בהצגות תיאטרון, בעבודות מחקר, בעבודות אומנות, בשירים. הוא קיבל מקום של נצח, בתרבות, ואנשים עדיין מרותקים מסיפור חייו, ומחפשים את היומנים שלו, הוא הפך להיות סמל. תאמרו, סמל הרע, סמל לרצח, אבל סמל. ואל סמל אפשר להתחבר, וסמל אפשר להעריץ. וודאי שזה קרה, למשל, גם עם לי הרווי אוסוולד, המתנקש, או מי שהגרסה הרשמית אומרת שהוא היה המתנקש היחיד, בג'ון פיג'רלד קנדי, גם הוא נעשה דמות, מפורסמת, נערצת, וזה כמובן מזכיר את מה שאמר מרק צ'פמן, המתנקש בג'ון לנון, שאומנם לא היה נשיא ארצות הברית, שאחד ממנייו, הוא הודה בזה באחת החקירות, היא הרצון להתפרסם, לגעת בנצח, כאשר אתה רוצח בתרבות האמריקנית, רצח ג'ון לנון היה גם בניו יורק, אתה נוגע בנצח, אם אתה רוצח מישהו נצחי, אתה הופך להיות נצחי בעצמך, וצריך לשאול מה זה אומר על התרבות הזאת. שבה זה פופולרי להיות רוצח. מה זאת אומרת על התרבות האנושית בכלל? אם כאשר אתה רוצח, אתה נעשה איזשהו גיבור, אתה אופנתי, תמצא בברים בארצות הברית, גם כאלה של החלוצים מתנגדים כמובן, לרעיונות הדרום והקונפדרציה, הדמות דיוקנו כדמות מסתורית, מעניינת, הוא הצעיר שהיה לו העוז הנורא לרצוח נשיא. הרי הזכרנו כאן את העובדה שיש הרהורים לגבי הגרסה הרשמית שלפיה, לפי דוח ועדת וורן, שחקר את אירועי רצח הנשיא קנדי, לי ארווי אוסוולד היה המתנגש הבודד בנשיא. והרבה טוענים שהיו לו שותפים. מאות אנשים לאורך השנים באו וטענו, אני הייתי היורה הנוסף בנשיא קנדי. מאות אנשים, כאשר ברור לחלוטין, שלפחות מלבד אחד, כולם שם משקרים. מאות אנשים, ויש אומרים אלפי אנשים, יש ספרים שעורכים רשימות של הדברים האלה. למה שמישהו יבוא ויפליל עצמו ברצח? כי כך הוא נוגע בנצח. כך הוא לא ישכח, כך לחייו יש משמעות. על ג'ון ווילס בות' אפשר לומר שממילא היו לו חיים בעלי משמעות, הוא היה שחקן מפורסם, אולי הוא לא עשה זאת בשביל התהילה הזאת. למרות שכמו שאמרתי, ביומנים שלו נדמה שהיה לו איזשהו תסביך להצדיק את השם של אביו, להיות כמו זה שרוצח את יוליוס קיסר, והוא פשוט חיפש להתאים את המציאות לחזון הזה. אבל זה הרהור נוגה. זו לא תשובה. מה אנחנו יכולים לעשות כחברה אנושית כדי שרוצחים לא יהפכו להיות גיבורים, לא יהפכו להיות נערצים, לא יהפכו להיות מושכים? יש משהו מושך מאוד בדמותו של הרוצח, שכל הזמן מקללים אותו, אבל חוקרים אותו. מה גרם לו ואיך הוא שינה את ההיסטוריה? ומה הסתתר בנפשו? וזו שאלה שאין לי תשובה קלה אליה, אבל אנחנו חייבים לשאול אותה את עצמנו, כמו שדיברנו על התסריט שאנחנו כותבים לעולם, אם אנחנו רוצים שבסופו של דבר יהיה תסריט אחר.
Thank you.
משינה, גברת שרה השכנה, כן, הנה שיר שבו הרוצחת שבשיר, היא הכותרת, אותה אנחנו זוכרים, אנחנו לא זוכרים את מי שהלך מן העולם ולא את מי שאופלל, אנחנו זוכרים את גברת שרה השכנה. כמובן השיר הזה הוא מחווה ברורה מאוד להוריקיין של בוב דילן, שאנחנו מתקרבים בצעדי ענק אל החגיגות שנחגו כאן את יום הולדתו ה-80 בעזרת השם בקרוב, חודש מאי. וכאשר אנחנו מדברים ומציינים כאן את היום שבו סיים את חייו ג'ון וילקס בוס, המתנקש בנשיא לינקן, צריך לומר עליו עובדה מעניינת מאוד שאפשר ללמוד ממנה בכלל על התרבות האנושית. כמו שאמרתי, הוא רצח את לינקן כי הוא רצה בניצחון הדרום במלחמת האזרחים, ומישהו ראה את הדרום מפסיד לגמרי, הוא פשוט רצה לנקום את נקמת הדרום, והוא גם, לפי חלק מן העדויות, צעק את זה באותו אולם תיאטרון שבו לינקן נרצח. העניין הוא, וכבר אמרנו את זה לרגע בהתחלה, שהוא עצמו לא היה דרומי. הוא נולד במרילנד, נולד בצפון. הוריו היגרו מבריטניה רק 17 שנים לפני שהוא נולד. היו במובן מסוים בריטים מבחינה תרבותית. התרבות הבריטית התנערה הרבה יותר מוקדם מן התרבות האמריקנית, מן העבדות. ב-1821 היו הרבה פחות בעלי עבדים. זה, למעשה בבריטניה זה כבר לא היה קיים, לקח זמן עד שב-1833 זה לחלוטין נגמר מבחינה חוקית בכל הקולוניות הבריטיות. העבדות בזה, אמריקה פיגרה כמובן אחר בריטניה, כלומר הוריו לא היו בעלי עבדים, והם לא היו דרומים. אז מה פתאום הוא הופך להיות האוהד הדגול ביותר של הדרום? כמובן גם צריך לומר שהוריו התנגדו להלכי הרוח שהם ידעו שמפעמים בו, הם ידעו ש... היה בו רצון מסוים להתגייס לצבא הקונפדרציה, כך לפחות לפי הסיפורים שלו, אבל הוא נתן לאמו את הבטחתו, את דברתו, שהוא לא יילחם בצבא הקונפדרציה, לכן אולי יכול להתגייס, אולי זה היה תירוץ שלו, אבל יש יסוד גם לומר שההורים שלו ממש התנגדו אמו לכל המהלך הזה שלו להפוך להיות דרומי. ואומרים באמת שהוא ניסה גם לאמץ כל מיני הלכות חיים דרומיות, בדיבור, בלבוש, כמובן באמונות, אבל כמו שאמרנו, הוא לא משם. במובן מסוים, אפשר לציירו כחוזר בתשובה אל הדרומיות. וזה משהו שהייתי אומר, שאפשר לראות את התביעה שלו בתרבות, כיצד הרבה פעמים הקיצוניים ביותר, בכלל לא היו חלק מירב חייהם, מן התנועה שהם תופסים בה את המקום הכי קיצוני. הוא לא דרומי, הוא לא יודע מה עם החיים בדרום, על מה הדרום באמת נאבק. זה לא בדמו, אלא יש לו איזה שהוא דמיון רומנטי, משיחי, אם נרצה, של הדרום בארצות הברית. ולכן הוא גם הכי קיצוני במאבק למען הדרום הזה, כי הוא לא ראה את כל חסרונותיו מקרוב, הוא לא חי בו, הוא החוזר בתשובה שנדמה לו שראה את האור. ולכן הוא יהיה יותר קיצוני מכל אחד אחר. ובאמת, היו דרומיים בין הקושרים, שווילקס בוס היה בחברתם, אבל אפשר לומר שזה בגלל שהוא היה שחקן והיה קל לו להיכנס לתיאטרון, אבל אפשר לומר שהיה לזה גם סיבה מהותית יותר. הוא לקח על עצמו את המעשה הקיצוני ביותר, דווקא מפני שהוא לא משם. אם היית משם, היית נרגע. כי כאשר אתה לא מתנועה מסוימת ולא ממקום מסוים, קל לך לצייר אותו לעצמך בראש כמחוז אוטופי, נטול בעיות, התקלמות הצדק, בפועל, העולם מורכב בהרבה. וג'ון ווילס בוס היה זר לאלו שהוא לכאורה היה לוחם בעבורם, ולכן אולי כשהוא ציפה שאנשים שתומכים בדרום, או שיש להם שורשים בדרום, בעצם מיד יריעו לו, והוא גילה שזה לאו דווקא כל כך נכון, עוד במנוסתו, הוא הופתע, אבל הוא לא היה צריך להיות מופתע, כי הוא מעולם לא חווה את הדבר שלשמו הוא נלחם, ואני חושב שזה איזשהו כלל שאנחנו צריכים לשים לעצמנו בחיינו, וגם ללמוד שצריך תמיד לנסות לעשות איזשהו איזון בין החלום שאתה חולם על מציאות מסוימת, לבין היכולת או הצורך להישיר מבט אל העולם כפי שהוא באמת.
I'm just a poor wayfaring stranger traveling through this world below. There is no sickness, no toil nor danger in that bright land to which I go. I'm going there to see my father and all my loved ones who've gone on. I'm just going over Jordan. I'm just going over home. Dark clouds will gather around me. I know my way is hard and steep, but beauteous fields arise before me where God's redeemed their vigils keep. I'm going there to see my mother. She said she'd meet me when I come. So I'm just going over Jordan. I'm just going over home. I'm just going over Jordan. I'm just going over home.
ג'וני קאש, לא הייתי יכול להעביר את השעה הזאת בלי לדבר על ג'וני קאש, ששר את שירו של הזר שרוצה להגיע הביתה. צריך לומר, אמרתי ש ג'ון ווילס בוס לא היה איש הדרום במובן הקלאסי, הוא כן היה ממרילנד, שהייתה מדינת גבול בין הדרום לצפון בזמן המלחמה, היא לא לקחה צד, אבל הייתה בה הרבה אהדה עממית למדינות הדרום, והיו בה עבדים, אבל במובן עמוק, מבחינה תרבותית, מבחינת ההקשר שלו, הוא לא היה איש הדרום. כשאני אומר שהוא גילה שהוא לא אהוד כמו שהוא חשב, זה היה בווירג'יניה. שהיא ראתה את עצמה ככה ממדינות הדרום, אף על פי שהיא בעצם המקום שבו אפשר למצוא את בירת ארצות הברית של אמריקה, ועדיין היא הייתה מדינת עבדים, כשהוא מגיע לשם במנוסתו מוושינגטון, במנוסתו אחרי שהוא רוצח את הנשיא, הוא מגלה שהאהדה שהוא ציפה לקבל אינה האהדה שהוא מקבל בפועל. ולכן, מה שהוא דמיין הוא לא מה שהתגשם, אבל הטענה שלי, ואפשר להתווכח עליה, היא שבמובן מסוים הוא מי שחלם על הדרום, וחלם על אמריקניות, אף על פי שהוא לא היה חלק ממנה והוא לא גדל בה, וזה בעצם מה שאפשר לו לחלום עליה כאיזשהו משהו אידיאלי, על הדרומיות, על העולם שבו יש אדונים לבנים ועבדים שחורים. אני רוצה שנסיים את השעה הזאת, קודם כל עם השיר Abraham, Martin and John, אני אזכיר אותו, של הזמר הפופ שמכונה דיון. זה שיר על אברהם, אברהם לינקן, שאנחנו בעצם דיברנו על רוצחו, על המתנקש בו, מרטין, שזה מרטין לותר קינג, וג'ון, ג'ון קנדי, בשלושתם, התנקשו בחיי שלושתם, וזה שיר שהיה פופולרי מאוד, שמין שיר מתקתק אפילו, שנזכר בהם באיזו ערגה, אבל באמת נסיים עם וולט ויטמן, מי שכתב את הוק ורנית קוורניטי, כך בתרגום של שימון אלקין, או קפטן מי קפטן, לזכרו של לינקן. אבל אני אקריא קטע מעין שיר קטנטן שלו, פחות זכור, שהוא הקדיש ללינקן. הוא פורסם בעלי עשב, הקובץ שהלך והתרחב כל הזמן, וולט ויטמן בכל פעם הוסיף לו עוד כמה פרקים. וולט ויטמן שקשור בסיפור הזה של ג'ון וילקס בוס, מראשיתו ועד סופו. ולקטע שיקרא קוראים זה, האפר היה פעם איש, כמובן האיש הוא אייב לינקן. כתמיד אני אזמין אתכם לעקוב אחרי בעמוד הפייסבוק שלי, נדב אלפרין באנגלית, אלפרין עם H בהתחלה, שם תוכלו לכתוב לי ככל העולה על רוחכם. אל תתביישו, אני באמת מחכה לכם. אתם מוזמנים להיכנס לאפליקציית הטלגרם, לכתוב אש שרה ולהצטרף לערוץ שלנו שם. לחפש אותנו בספוטיפיי, באפל פודקאסט. אתם כבר תמצאו אותנו. ועכשיו, וולט ויטמן, זה האפר היה פעם איש. זה האפר היה פעם האיש. עדין, פשוט, ישר ותקיף, אשר בידו הזהירה, מול הפשע הנאלח בדברי הימים, מכל שידע ארץ או תקופה, הנצל ניצלה ברית המדינות האלה.
Anybody here seen my old friend Abraham? Can you tell me where he's gone? He freed a lot of people, but it seemed good they die young. You know, I just looked around and he's gone. Anybody here seen my old friend John? Can you tell me where he's gone? He freed a lot of people, but it seemed good they die young. I just looked around and he's
ומאזינים לכאן הסקטים. כאן הסקטים. הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.